בוקר טוב, כאן אודליה קירשנבאום עם התוכנית שלי והמטרה שלי בעולם, התפקיד שלי בעולם הוא ריפיל, לחזור, להרגיש ולהעלות את התדר שלנו, את האנרגיה שלנו גם בימים שזה מאתגר. והיום, כמו שהבטחתי, אני אחים בלייב, למרות שהכנתי פה הכל, התחלתי קצת קודם, אני מכינה בלייב סירופ מחזק מדהים. אנחנו נעבור על האיכויות ואנחנו נסתכל גם על המחיר ובאיזה מחיר כלום. כל אחד יכול להכין לעצמו סירופ מחזק, ואתם תכף תחשפו לאיכויות. אבל האמת היא שאני נסערת ואני חייבת לפני הרפיל גם לפרוק. יום האישה היה אתמול, והיום הזה אני חושבת שלכל אחד מאיתנו מעלה כל מיני דברים, כל אחת מאיתנו מעלה דברים, אני מקווה שלכל אחת ולכל אחד, במיוחד בימים האלה, מבחינתי זה יום מיותר, בעיניי אנחנו חשוב שנכבד אחד את השני ונאהב אחד את השני, זאת לא חייבת להיות האהבה, אבל כבוד וגישה לאנשים באהבה, ושזה יהיה בכל יום, בכל יום. אני כן גולשת לתקופה, אני כן גולשת לתקופה הזאת, זה קשה לי, זה מאוד מאוד קשה לי, כי אני רוצה לדבר רק על דברים טובים, אבל בשביל לעשות טוב צריך גם להסיר את הרע. קודם מסירים את הרע ואז עושים טוב, ויש המון אנשים שפעילים להסיר את הרע, אבל יחד עם זאת התגנב חשש לליבי ואני חייבת לשתף אותו. אתמול בערב לפני שאני הולכת לישון, ככה מארגנת את המחשבות לשידור, מארגנת כמה דברים, אני מסתכלת החוצה לרחוב מהחלון ואני רואה נערה הולכת לבד בלילה ברחוב עם מסכה על מלא. אני מאוד רוצה להאמין שהנערה הזאת מבינה ויודעת שלא יתפוס אותה שום וירוס ברחוב. אני לא יודעת מה עובר בראשה כשהיא מחליטה ללכת ככה. אבל אני רוצה לתת לזה מבט אחר. כי כשאנשים בצורה כזאת, עם מסכה כזאת, משהו באנושיות, בהבעת הרגשות, הכל כך בסיסית, עוד לפני שמוציאים מילה, זה הולך לאיבוד. ואז אנחנו בעצם, למי שנראה מהצד, גם אם הוא עם מסכה, כי זה שהולך עם מסכה הוא לא מרגיש, הוא מבחינתו בן אדם מלא, אבל זה שנמצא מולו עם הדבר הזה, הוא מבחינתו פחות בן אדם באותו הרגע. ממש זה עושה מידה מסוימת, אני לא רוצה, לא יודעת עד כמה, אני לא פסיכולוגית, מידה מסוימת של דה-הומניזציה. ואם האדם שעומד מאחור, הוא עם כוונות אלימות, או עם איזושהי מסוגלות לפגוע באדם, יהיה לו הרבה יותר קל לעשות את זה. ונערה שמסתובבת לבד בלילה צריכה לשמור על עצמה, וכולנו צריכות לשמור על עצמנו, כולנו גם צריכים לשמור על עצמנו, לא רק מזה, מהרבה דברים. ותדעו לכם, תעבירו את זה, כשבן אדם שם את הדבר הזה ככה, הוא מעמיד את עצמו בסכנה יותר גבוהה מפני אנשים שיכולים לרצות לפגוע. אז אולי זאת עוד דרך להעביר את המסר הזה, אני ממש מרגישה שהייתי חייבת, ומכאן, לפני שנכין את הסירופ, אני רוצה שניכנס לפנימה לרגע. הבאתי את המרווה שלי, שמתארת את המרחב, אני רואה שהיא נכבטה, אז קצת שולחת לכם גם ממנה. נשים ידיים על הלב. ברוכים הבאים למטבח שלי, למטבח המרקחות קודם כל, למטבח שאני כל כך אוהבת. לשים ידיים על הלב. ורגליים על הקרקע. ונקשיב לנשימה. נתחבר לעצמנו, אל הגוף. אל הלב. אל הרגש. אל הרצונות. אל החלומות. אנחנו בדרך להכין סירופ או שיקוי עבורנו ועבור אחרים. ואני מפה מביאה את המשאלה שמה שאני מעבירה כרגע ישרת אנשים ויטיב עימם ויעשה טוב לכל אדם שמגיע אל הידע הזה. וכשאני מכינה את הסירופ, שזה יטיב עם כל אדם שיקבל אותו ושישתמש בו. ואני מבטיחה לתת את מה שאני יכולה, לתת מהדרך שלי לכל אדם באשר הוא, באהבה ובכוונה מלאה. ומכאן ניגש להתחיל ללמוד על הסירופ. אני כבר התחלתי להכין כדי להראות לכם את התהליך במלואו. אם תכינו איתי, מי שיש לו את הרכיבים ויכין איתי, אז יהיה מוכן קצת אחרי השידור. אז הסירופ שלנו יכיל זרעי חילבה, זרעי קצח וסירופ חרובים. אני אדבר על האיכות של החרוב בהמשך, אבל אני רוצה רגע לכוון פה לעלויות. אנשים לפעמים מדברים על עלויות של תוספי תזונה. הסירופ הזה, סירופ החרובים זה המרכיב הכי יקר שעולה 17-18 שקלים, והזרעים עולים ממש מעט, במחיר של אזור ה-25-30 שקלים, עושים פה סירופ שמספיק להרבה זמן, וכבר נחשף, נדבר על האיכויות. אז נתחיל עם הקצח. למי שיש קצח בבית, אפשר לחפש לרגע ולטעום. והקצח הוא נקרא הזהב השחור. זה הזהב השחור, הקצח. הריח שלו, הטעם שלו הוא קצת קשה, הוא אפילו אם מרסקים בשיניים, נוגסים בזרעים, זה מר. אפילו ממש מר. ודרך אגב, מר, אני כבר רוצה להזכיר, כי תמיד צריך גם לחשוב למי זה לא מתאים או לא מתאים כרגע. נשים בהיריון, טעמים מרים פחות טוב, כי מר מניע כלפי מטה בגוף, ובהיריון אנחנו רוצים להחזיק את ההיריון, ועדיף להימנע לאורך זמן, או מפעם אחת, או זירי קצח על משהו, לא יקרה שום דבר, אבל מטעמים מרים ככה, עדיף להימנע בתקופת הריון. אז מה בזהב השחור? מה בקצח? אז קודם כל הוא מזין, יש בו ברזל, סידן, אשלגן, מגנזיום, ויטמין C, ויטמינים ממשפחת ה-B. יש בו את חומצת השומן אומגה 6 ומעט אומגה 3. כך שכבר יש בו הזנה. כדי ליהנות מההזנה הזו בצריכה ישירה של קצח, למשל דרך אחת לצרוך את הקצח בלי קשר לסירופ, זה כפית של קצח, לטחון קצת, כי ברגע שבולעים זירי קצח שלמים, אז הם נבלעים, והאיכויות, החומרים הפעילים, ההזנה הזו לא נכנסת למערכת העיכול, כי הם יוצאים החוצה בדיוק כמו שהם נכנסו, אז כדי לעזור להם להיספג בגוף, לטחון במכתש ועלי או מטחנת תבלינים, תחינה עדינה שככה הם לפצוע אותם, ואז הם נכנסים ומתעכלים, ובאמת אפשר ליהנות מההזנה. מה עוד יש בקצח? הקצח מחזק, יש לו זיקה בעצם לשלוש מערכות בגוף. אחד זה למערכת החיסון, הוא מחזק את מערכת החיסון. הוא אנטי-בקטריאלי, אנטי-וירלי ואנטי-דלקתי, שלושה דברים ששומרים עלינו מאוד. הוא מחטא ועשיר בנוגדי חמצון. ככה שנוגדי חמצון אף פעם אין לנו בגוף בעודף, אי אפשר להגיע למצב של עודף בנוגדי חמצון. הסביבה שלנו עשירה ברדיקלים חופשיים, ומה שבעצם מנטרל אותם בגוף, אלה הנוגדי החמצון, ובאמת אי אפשר לצרוך מהם יותר מדי. תמיד הם יעשירו את הגוף ויחזקו את מערכת החיסון, כולל מניעה של הסרטן, ומניעה, וגם אנשים שעוברים טיפולים, נוגדי החמצון, רק יכולים לעשות להם טוב. אנחנו מקבלים אותם כחלק מהתזונה, והסירופ שאני בעצם אכין היום, ומי שירצה אכין איתי או בהמשך, זה סירופ מזין, קודם כל סירופ של הזנה. אז מערכת החיסון, מערכת הנשימה, מה הוא עושה למערכת הנשימה? הוא אנטי-אסמטי ואנטי-היסטמיני, זאת אומרת, לאנשים עם קשיים בנשימה, הוא מאוד מאוד יכול לעזור. יש לו ממש זיקה למערכת הנשימה. ובמערכת העיכול הוא מונע נפיחות בבטן, כך שהסירופ הזה אולי לפני ארוחה, עדיף לפני ארוחה, אבל לאכול זירי קצח במהלך או אחרי ארוחה, זה גם יכול להיות טוב. שוב, אתה אמר אולי לשלב עם דברים מתוקים. הוא אנטי פטרייתי, כך שהוא עוזר למגר קנדידה וטפילים אחרים במערכת העיכול. הוא מאזן סוכר, וזה סוכרתיים שהם משתמשים במיוחד שנוטלים אינסולין, חשוב לשים לב לאיזון של הסוכר, לא לצרוך בקצח בלי לבקר, בלי לבדוק את רמות הסוכר, כי יכול להיות שיהיה צריך פחות אינסולין, ויכול להיות שיהיה שינוי לאורך זמן או שינוי מיידי בסוכרת. זאת תסמונת שאצל כל אחד היא עובדת קצת אחרת, ולכן חשוב להיות במעקב אישי, שכל אחד, מי שמטפל בעצמו ומזריק, אז הוא גם בודק, ולעשות את זה בתוך כדי בדיקה. זה יהיה נכון אחר כך גם לחיל בי. אז מאזן סוכר ותורם לסילוק רעלנים מהכבד, ניקוי כבד, כל הזמן, לא רק באביב, כל הזמן. ואם לנשים בהיריון זה אסור, אז לנשים מניקות זה בהחלט כדאי, כי הוא מגביר תנובת חלב אצל נשים מניקות. אז הקצח, הזהב השחור המופלא הזה, הוא מתחבר ללפחות שלוש מערכות. הוא מזין מאוד, מזין מאוד, ומחזק את מערכת החיסון, הנשימה והעיכול. אז זה היה הקצח. ונעבור אל הדבר הבא. אכיל ב, או בעברית גרגרנית יוונית, גרגרנית. הצחיק אותי השם גרגרנית, שוב, בגלל שזה צמח שהוא מאוד מאוד מזין, ככה שאפשר לגרגר ממנו ולהזין את הגוף. הוא מזין, מכיל ויטמינים A, C, קבוצת ה-B, סיבים, ברזל, סידן ומנגן, מדהים. השימושים שלו הם שונים במסורות העתיקות, ואני מקבלת מזה מסקנה שזה פשוט צמח מזין ומחזק, ועם איכויות מדהימות. עכשיו, יש את העניין של הריח באכילבה, וזה ריח שהולך אחר כך איתנו ויוצא בשירותים, והוא לא כולם מתחברים לזה. אפילו אני חייבת להודות, בעיניי המון זמן הוא היה ממש דוחה. אבל קודם כל בסירופ זה עובר טוב, זה עובר מעולה. אני רואה שישראל מספר שאמא שלו מכינה חלות עם זירי קצח, אז אני קופצת רגע, מעולה, מעולה, אבל זה לא מספיק, כי כמו שאמרתי קודם, כשהזרעים על החלה זה יפה, זה מקשט, אבל רוב הזרעים לא עוברים למערכת העיכול, כי אנחנו מתרכזים בלחם ולא נוגסים ולא פוצעים. אבל אפשר להציע לפני, וזה אולי שדרוג שיהפוך גם את הקצח על החלה ליעיל, אם לפני שהיא מפזרת, שתקטוש אותם קצת, ואז הקטישה הופכת את הקצח לזמין גם במערכת העיכול. נכון, אותו דבר עם זירי פשטה. ברוב הזרעים זה ככה, לזרעים יש נטייה לצאת החוצה מהגוף כמו שהם נכנסו, אז בעצם כל זרע שאנחנו רוצים להפיק מהאיכויות שלו, אז כדאי שנתחן אותו, וזאת לא, ממש לא חייבת להיות תחינה חשמלית, אני אפילו מעדיפה את המכתש ואלי, שנותנים את הקטישה העדינה, שמתחשבת גם בצמח, משהו בחשמלי בעיניי הוא קצת אגרסיבי מדי, אז אם אפשר, אם יש סבלנות למכתש ואלי. אז אני חוזרת אל הגרגירנית, אל החילבה. אז במצרים העתיקה מסתבר שהשתמשו בה להורדת חום, ולטיפול בכליות ולפוריות הגבר. לא, דברים לכאורה לא קשורים להורדת חום בזמן מחלה, למרות שאני חושדת בעיניי זה צמח שהוא חם, שהוא צמח זרע עם איכות חמה, אני נוטה להאמין שהורדת החום, שהוא מוריד חום בצורה של הגברת מערכת החיסון. אני לא באמת יודעת, אבל אני כן רואה במקורות שבמצרים העתיקה שימש להורדת חום, בנוסף בכליות ולפוריות הגבר. אצל הסינים הוא משמש לטיפול בבעיות אור ובעוד כל מיני מחלות. שוב, המון דברים שלא קשורים. בימי הביניים השתמשו בו לשיעול ומחלות ריאה ולהקשות ולהוצאת רעלים מהגוף. מדהים כמה איכויות שלא קשורות אחת לשנייה. נראה שזה צמח שהוא מזין. וגם מפנה טעם מר, גם לא יש איזושהי מרירות, אני לא מציעה לטעום זרע כי הוא קשה מדי ולא נעים בשיניים, אבל כנראה שיש בו בכל זאת איכות שהיא מאוד מזינה, מאוד מחזקת ומפנה ועוזרת להתמודד עם כל מיני דברים. אם אני מנסה לקשר את הניקוי רעלים עם טיפול בכליות, מתחבר, הכליות גם מפנות, עם מחלות אור וריאה, אור זה בעצם הריאה השלישית, ואור וריאה הם לגמרי חברים, המון פעמים דברים של הריאות מתבטאים באור, אסתמה של האור, אנחנו מכירים מהשפה שלנו, אבל גם אור וגם האור הוא דרך לפנות רעלים, ככה שהמשולש הזה של ניקוי וניקוי הזנה, כליות, אור וריאות, זה משולש של חילבה. גם החילבה עשיר בנוגדי חמצון ותרכובות נוגדות דלקת. המחקרים בני זמננו מראים גם שהוא מאזן סוכר ומגביר הפרשת אינסולין. אז הוא מצטרף נהדר אל הקצח בסירופ הזה. שוב, אני גם אכיל לא לנשים בהיריון, לא מומלץ. אחרי ההיריון, מתנה. מגביר חלב, מחזק, בדיוק מה שאישה אחרי לידה צריכה. אז לפני שאני אעבור אל הצמח השלישי, אל החרוב, לפני שאני אדבר על החרוב, אני רוצה להראות איך בעצם התחלתי להכין את הסירופ. הסירופ כבר נמצא כאן. באמת היא שאני עכשיו סוגרת ולא משהו, ואני תרם להתקרב. אבל איך אתם תכינו את הסירופ שלכם? סיר קטן. שמים בו 800 מיליליטר, שזה 4 כוסות, של מים. תשתדלו הכי נקיים שיש לכם, מתוארים באיזושהי דרך, המים מהברז, לא נקיים מספיק. איזשהו תיאור שיש לכם זמין, 4 כוסות, 800 מיליליטר. ואז, אם אתם יודעים שאתם הולכים להכין סירופ מחר, למשל, אז אפשר גם בלילה, מחר בבוקר, אז אפשר בלילה, להכניס את הזרעים למים, שיתחילו לשחות. ואז בבוקר להחליף את המים, הייתי מחליפה את המים, אני שמתי את הזרעים בבוקר, והפעלתי חצי שעה לפני השידור, בעצם לפני קצת פחות משעה. בתוך 4 כוסות מים, נשים 2.5 כפיות של זרעי חילבל, ו2.5 כפיות, כפות, סליחה, 2.5 כפות זירי חילבל, 2.5 כפות זירי קצח. זהו, זה הכל. 2.5 כפות מכל אחד מהם, חילבל וקצח, לשים בתוך הסיר, זה עשיתי קודם, אפשר להשאיר קצת, אפשר מיד להרתיח בתוך 4 כוסות מים, אפשר מיד להרתיח, וכשיש רתיחה, להקטין את האש ו... לסגור את המכסה. אפשר גם לסגור אותו, כדאי לסגור אותו קודם, לסגור את המכסה, כי אנחנו רוצים לשמור, שיהיה פחות עידוי, שיהיה לנו כמה שיותר מהסירופ. אז בזמן שזה מתבשל, אחרי שזה רתח, מתבשל, הבישול הוא בין חצי שעה ל-40 דקות, לשים שעון שלא יישרף, כי מתעדן, ישרף, לא כיף, אז לשים טיימר לחצי שעה, לבוא לבקר, ואם זה נראה טוב, ויש הרבה נוזלים, אפשר עוד להמשיך באש הקטנה, לעוד 10 דקות, או לסגור ולהשאיר על השיש, אני מאלה ששוכחים, אז השעון מאוד מאוד חשוב לי, ולפעמים אני אומרת, עדיף לי לסיים אחרי חצי שעה, להניח על השיש לקירור, ולא להיות גרידי על עוד 10 דקות שעלולים להביא אותי למצב שהסירופ נשרף לי. אז סיימנו בעצם, הנחנו את החילבה והקצח, ואנחנו יכולים לעבור אל סירופ החרובים. סירופ החרובים הוא... פשוט, 17 שקל זה עלה לי. באמת, ואנחנו נשתמש בכולו. קודם כל, למה הסירופ חרובים? סירופ חרובים זה סוכר. למה סוכר? אני באותה מידה, גם באותה מידה זה יכול להיות דבש, באותה מידה זה יכול להיות סוכר. אבל למה בחרתי דווקא בסירופ החרובים? על זה אני אדבר. פשוט כי הוא הכי טוב, פשוט כי הוא הכי טוב, אין מכל האפשרויות, הוא הכי מוצלח, והוא משלים מאוד את המרכיבים האחרים, את הזרעים של החילבה והקצח, אז זאת הסיבה שאני בוחרת בה, אבל בכל זאת אני אסביר קצת. החרוב הוא ממשפחת הקטניות, קטניה, תרמיל, בתוכו, הזרעים שאפשר להשתמש בהם ממש כמו בשועית, אפשר להנביט, להשרות, לבשל, ממש כתניה לכל דבר, שומעים אותה. כשאנחנו אוכלים את החרוב השלם, אנחנו מרוויחים סיבים, סיבים שטובים למערכת העיכול. את הסיבים לא נקבל בסירופ, אבל נקבל איכויות אחרות. גם סירופ החרובים יש לו את התכונות, את הזיקה למערכת הנשימה ולמערכת העיכול ולנושא הסוכר. זה מכל אפשרויות, זה סוכר שמאזן סוכרתיים. ממש מאזן סוכרתיים, וסוכרתיים כדאי לצרוך במידה, במידה, זה יכול להיות כפית, פעם ביום, פעמיים ביום, שלוש, וסוכרתיים תמיד צריכים לבדוק, תמיד צריכים לעקוב. אז במידה, סירופ חרובים יכול לעזור לחולי סוכרת, גם משתמשי אינסולין, טייפ 2. עוד יותר טוב לחול חרוב, האמת, עוד יותר טוב כי מרוויחים גם את הסיבים שהם נפלאים, אבל זה פחות מתאים לסירופ. עוד הסירופ החרובים והחרוב הוא גם אנטיספטי, אנחנו מכירים אותו שהוא מעולה לדלקות חניכיים ולפצעים בפה, אבל הוא גם מחטא את מערכת הנשימה. בנוסף, איך אפשר להכין סירופ מחרוב? בזכות מה זה נהיה סירופ? הסירופ, הצמיגיות שלו היא בזכות מוצילגים, בזכות חומרים שנותנים את הצמיגות הזאת, והצמיגיות הזאת היא עוזרת למערכת הנשימה גם לתת לה לחות, לשקם ריריות אחרי וירוסים, וירוסי חורף, לא משנה איך קוראים להם, ולא משנה אם הם מגיעים בחורף או לא. יש המון פעמים תחושה של יבש בגרון, ואני רואה שגם אנשים גיל 40 ומעלה ואולי לפני, וזה גם תלוי גם במקצוע, הרבה מורים ומורות, אנשים שמשתמשים בכל, סובלים אני קוראת לזה אדמה חרוכה, מיובש בגרון וצרידות. ויובש בגרון זה אומר חריכה של ריריות, שהריריות לא נותנות את ההגנה לפנים הגוף, לאור הפנימי של הגוף. ומה זה האור הפנימי של הגוף? זה מערכת החיסון, כשהוא פגוע לווירוסים וחיידקים, הרבה יותר קל להיכנס לתוך המערכת, אחרת הם פשוט נמצאים ויוצאים החוצה. אז אם הריריות שלנו שמורות היטב, מוגנות, אז גם ההתגברות על חיידקים ווירוסים שנמצאים סביבנו, היא תהיה הרבה יותר קלה, זה לא יחדור. אז סירופ חרובים לשיקום הריריות של מערכת הנשימה והעיכול, מדהים גם לתחזוקה וגם זאת לחיזוק, והיום הסירופ הוא לגמרי לחיזוק, וגם בזמן מחלה בסירופ עצמו. בדרך כלל בתוספים לחיזוק הגוף, בדרך כלל לא משתמשים בהם בזמן מחלה, בסירופ החרובים עצמו, כן, בהחלט. בסירופ שנכין, הייתי משתמשת רק בשגרה, רק במצב של בריאות. אז לפני שאני אעבור להראות לכם איך אני מסננת ואיך אני משלימה את ההכנה של הסירופ, כמה לקחת מהסירופ. אני מוסיפה אותו בכף ממנו לסלט פירות, או לוקחת פשוט כף, תלוי איך אני מרגישה. אפשר לקחת כשגרה פעם, פעמיים ביום, אפשר לקחת גם שלוש, זה טוב, זה רק יכול לעשות טוב בקיצור, ואפשר גם לקחת יותר, זה בסך הכל הזנה, זה כמו אוכל. אז אני עוברת רגע להמשיך את הסירופ. אתם בבית, ואם זה לא היה שידור, אז הייתי מחכה שיתקרר. אבל הפעם אני אעשה את זה כשהסירופ חם. הכנתי לי מסננת. מסננת צפופה, זה משהו שכדאי שיהיה, ממש צפופה. ואני מתחילה לשפוך. בסוף לא פחות חשוב לסחוט את הזרעים, שזה יהיה יבש. כי בתוך הזרעים מתחבים עוד חומרים שאנחנו רוצים אותם. אפשר לסחוט גם בסקית בד, דרך סקית קוטנה, בטח אם זה כבר קר. איזה עוד דרכים יש לזכות? אני חושבת שככה זה מצוין. ואז אני מסתכלת כמה יש לי. יש לי כאן קצת יותר מ-500. עכשיו תראו, מה שהכנתי כאן זה כמו תבשיל. תבשיל, 3 ימים במקרר, זהו, סיימנו. 4 גג. בצמחם הרבה, 3 ימים במקרר, וזהו. אז אני רוצה שזה יהיה לי להרבה זמן, וזה סירופ בהחלט להרבה זמן, ולכן אני צריכה לשמר אותו, ואני בוחרת לשמר אותו באמת בסוכר, בחרובים, ולהרוויח גם את האיכויות של החרובים. בעצם אני משתמשת בחומר שימור לצורך העניין, חומר שימור שממשיך גם לשרת אותי לא רק כחומר שימור. עכשיו, בעצם שימור בסוכר או שימור בדבש, זה נמצא גם נמצאו בעתיקות שלנו, דברים שנשתמרו בדבש ולא התקלקלו, פשוט זה לא מתקלקל, משמרים בתוך סוכר, שום דבר לא מתקלקל, אבל אנחנו לא רוצים כל כך הרבה סוכר, ובעצם אני אעשה את זה בייחוד, בכמות, ביחס של 1:1, זאת אומרת, אם יהיה לי פה, יש לי כאן 400 גרם סירופ חרובים, אז אני אשים את זה מול 400 מיליליטר מהמרתח שהכנתי. ביחס של 1:1, ואז אני אשמור את זה במקרר. במקרר זה יכול להחזיק שנה, אבל אנחנו משתמשים בזה, לא צריכים שזה יחזיק שנה. אבל במקרר חופשי, הדברים האלה מחזיקים שנה. אז הדבר האחרון שאני אעשה בהכנת הסירופ, זה להרבה עכשיו. יש לי פה יותר ממה שאני צריכה. אז אני אמזוג הצידה כדי שיהיה לי 400. אז יש לי כאן 400 מיליליטר. איפה סירופ החרובים? אם חייב להיות חילבה או שאפשר לוותר, למה לוותר על האיכויות של החילבה? אפשר לעשות את אותו הדבר רק עם קצח, אז מרוויחים רק את הקצח, ברור שזה אפשרי, ואז הכמות של הזרעים תהיה כוללת, זאת אומרת 5 כפות של קצח. אבל אני לא רואה סיבה לוותר על החילבה, אם הסיבה היא הריח, אז אין לזה שום ריח, וזה גם לא יוצא מהגוף אחר כך כמו ריח של חילבה, ושום דבר, שום דבר באחריות. אם זה כי אין בבית, אז ללכת לקנות, לא לוותר על החילבה, לא הייתי מוותרת, לא רואה סיבה לוותר על חילבה, גם אם לא אוהבים חילבה, אני לא אוהבת חילבה, נדה. אני מערבלבת. ככה זה שעומדים במטבח בשידור. הרבבתי, אבל בצנצנת הזאת תמיד יישאר עוד, אז אני שופכת לכאן את הסירופ. את זה למדתי מאישה בסדנות שלי, אני חייבת להגיד שכל מיני טכניקות עבודה אני ממש לומדת מנשים שמגיעות לסדנאות, וזה כיף. אז לא רק שאני משקשקת ומחזירה, אחר כך גם בצנצנת הזאת אני אשמור חילבה, כי הצנצנת הזאת היא נקייה, היא נהדרת, ואני יכולה ישר לשפוך ולמלא אותה ולשמור. שוב אני מחזירה. והצנצנת התנקתה די יפה, ואני אחר כך אני תכף אמלא, עכשיו אחרי, הסירופ מוכן, ואפשר להעביר אותו לצנצנות, לבקבוקים, ולרשום גם מה יש בסירופ, מתי הכנו אותו, ולכמה זמן זה אמור להחזיק. זאת אומרת, אני ארשום סירופ חיזוק עם קצח, חילבה וסירופ חרובים, כן, חייב מקרר. אפשר להוציא מהמקרר ולקחת אתכם אם אתם נוסעים ליום, יומיים. לא אמור לקרות לזה שום דבר, זה אמור להישמר, אבל בטווח הארוך זה כן בהחלט צריך. אפשר גם לשים קצת יותר, ואז ככל שיש יותר סוכר זה בעצם נשמר יותר זמן, אבל זה עדיין צריך מקרר. אז אני רואה אם אפשר לרשום פה מה עושים, זאת הדרך שלי, אני מעבירה בצורה הזאת, ואתם יכולים לרשום, אנחנו נדאג שהשידור הזה יהיה זמין, ואפשר יהיה להקשיב לו בלי כל רצועת השידור, אז אפשר פשוט להקשיב לזה שוב, לשים בהילוך מהיר ולרשום את כל המרכיבים, אבל כן, אני יכולה לחזור למי שרושם, יש עתים, בדף, אז אני חוזרת מה היה פה בתוך הסירופ הזה. מים, 4 כוסות מים, תוך סיר, מרתיחים, מוסיפים 2 כפות וחצי של זרעי קצח, 2 כפות וחצי של זרעי חילבה. מרתיחים, מבשלים לחצי שעה, נותנים לזה להתקרר, מסננים, ואחרי הסינון מוסיפים ביחס של 1:1, זאת אומרת אם יש לי 400 מיליליטר, אז 400 גרם, בעצם צנצנת שלמה של סירופ חרובים, וזהו, לשמור במקרר ופשוט לצרוך, לצרוך ולצרוך וליהנות מזה, סוכרתיים, לעקוב אחרי הסוכר, זה סירופ מדהים, 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 כמתנה לאישה אחרי לידה, ובעיניי מתנה מאלפת, שתעשה לה הרבה הרבה טוב. זהו, אני חושבת, אני מקווה שזה ברור, ושגם עניתי על השאלות שהגיעו תוך כדי השידור. אז עכשיו יש לכם את הידע, ולי כבר מוכן הסירופ, להכין את סירופ החרובים חיל ב... קצח המופלא, צריך להמציא לו שם. מטרת הסירופ היא פשוט חיזוק של הגוף, פשוט חיזוק של הגוף, חיזוק של כל המערכות, מערכת הנשימה, העיכול, החיסון, שמירה על הריריות, שמירה פנימית של הגוף, גם שמירה על כלי הדם, מבוגרות, אין שום בעיה, נשים מבוגרות, אנשים מבוגרים, מדהים, זה סירופ מדהים, שומר על כלי אדם. אני לא מצליחה לחשוב חוץ מסוכרתיים שצריכים להיות במעקב, וגם ככה הם צריכים להיות במעקב, והם צריכים לדעת שיש עוד משהו שהם לקחו ולשים לב. חוץ מזה, לכולם ולא בזמן הריון. זהו. כמה זמן מרתיחים? חצי שעה מספיק, אפשר גם 40 דקות, אבל כמו שאני אומרת תמיד, בתור שורפת סירים, עדיף לי חצי שעה מעוד 10 דקות ושכחתי. חצי שעה ולתת לזה להתקרר. אז וואו, אני ממש שמחה שהצלחתי להעביר את הידע שבעיניי הוא כל כך חשוב וזמין ומאפשר לאנשים לחזק את הגוף שלהם ולהכין לעצמם תוסף תזונה כל כך חיוני בעלות כל כך נמוכה וגם טרחה מאוד מאוד קטנה. אז אני מקווה שזה יהיה שימושי ויעזור להרבה אנשים. וכחלק מגישת הבריאות השלמה שלנו, אני תמיד נותנת מקום גם לאומנות, שבעיניי אומנות זה הדרך שלנו להגשים, לשמוע, להברר, ולכן מרגש אותי מאוד בתוכניות שמתאפשר לי לארח גם מוזיקאים. אז היום אני מארחת את ג'ניפר. ג'ניפר, אני מעלה אותך לשידור.
היי! שמעת אותי?
אני שמעת אותך, וגם המאזינים שומעים אותך.
אחלה. אני מאוד מתרגשת, כאילו... זה מדהים. הדלקתי את השידור לשמוע ככה מה קורה, ויצא לי לשמוע, היה שידור של שי ואז של פרח. יצא לי לשמוע את הסוף של שי ואת השידור של פרח, וחלק מהשידור שלך. וכל מה ששמעתי, הייתי צריכה לשמוע, כאילו הכל מדויק, וגם הפגישה בכלל, זה שהכרתי אותך, כאילו הכל, כל... יש כל כך הרבה סינכרונים מדהימים שקורים, שאתה מקשיב ללב שלך והולך עם הלב בדרך האמת, וגם הכל התחבר לי, כאילו כל מה שמעתי עכשיו משי ומפרח, ואת דיברת על אנושיות, אני לא יודע, התחלתי לדבר, אני נתת לך את הבמה.
כן, הכל מתחבר, הכל מתחבר. אנחנו הכרנו בשבת, ופשוט הכל, פשוט זה מתחבר, אם אנחנו ערים לזה, אם החיישנים שלנו פתוחים, אז ממש. אנחנו מגלים שדברים פשוט לא סתם מגיעים אלינו, לחיים, אנשים
לא סתם מדויק. מגיעים. הכל מדויק, הכל כל כך מדויק.
לגמרי. אז ג'ניפר, אני תכף ארצה להשמיע את השיר שלך, ואני רוצה שאת תספרי קצת על, על האומנות שלך, קודם כל. קודם כל על האומנות שלך לפני השיר, יש לנו זמן.
אוקיי, אז שדיברת איתי ושאלת אותי אם אני רוצה לעשות את הדבר הזה, לעלות לשידור, זו פעם ראשונה שאני עולה לשידור, אני קצת מתרגשת, אבל... חשבתי לעצמי מה, על מה אני אדבר, כאילו יצירה, מוזיקה, אמנות, וגם מה שקורה, הרי אנחנו כולנו פה בטלוויזיה הזאת, או whatever, כולנו פה למטרה מאוד מאוד, אני חושבת, משותפת. כולנו פה, כל אחד מהנקודת מבט האישית שלו, לאיזושהי מטרה להפיץ אמת, ולהפיץ את האמת דרך מי שאנחנו בעצם. וכשחשבתי לעצמי על מה, על מה לדבר, אז גם זה מתקשר לי בדיוק למה ששי ופרח, אני אזרוק ככה, יצא לי לשמוע את שי שואל מה אפשר לעשות, מה אפשר לעשות כדי לצאת מהמצב הזה, אם יש למישהו רעיון, מה אפשר לעשות? ואז פרח דיבר על, על כלי, על זה שכולנו בעצם כלים במרכבה אחת, וכל אחד מאיתנו הוא כלי בעצם. ודרכנו אנחנו בעצם מייצרים את, את ההכוונה הקולקטיבית ש, שאנחנו לקראתה בעצם רוצים, שזה חשיפת האמת, שזה חיים מתוך הבריאה הטבעית שלנו, וכל אחד מגיע גם עם הפרספקטיבה הייחודית שלו, כאילו, זה מתחבר לזה שהכל מדויק, וכל פרספקטיבה, כל אחד מאיתנו, גם למי שלכאורה לא ער למצב, כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד בעולם הזה, גם למי ש... גם למי שעושה לנו את כל השיט הזה. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד, והתפקיד שלנו הוא לא, זה לא שאנחנו בוחרים בו, הוא מגיע אלינו, ככה אני מרגישה.
דעת ג'ניפר, אני, מהמקום שאני רואה את זה, אני מתחברת לכל הדברים שאת אומרת, אבל הדבר שככה הכי מרגיש לי, ולכן גם אני קוראת למה שאני עושה, ריפיל, פיל, להרגיש, וגם להתמלא מחדש.
ממש.
זה יש לי משמעות, כי אני מרגישה שכל זה התאפשר בגלל שאנחנו התרחקנו מהטבע שלנו, ואני ממש. מרגישה אנחנו צריכים לעשות שחלק גדול מהשיעור של כולנו זה להתקרב חזרה אל הטבע, שלנו,
ונמצאות
רוב התשובות, אם לא כולם.
את משלימה את מה שבאת, כאילו את קוראת את המחשבות שלי, וזה מדהים, כי כולנו, יש התדר, הקולקטיבי, לא יודעת אם, אני מניחה שמי ששומע את השידורים האלה מבין על מה אני מדברת, שאני מדברת על תדר, אבל למי שלא לא מבין, אז זה בדיוק מה שאת מתארת, זה הרגש, וזה הבפנוכו שלנו בעצם, כי מה שאנחנו משדרים זה מה שאנחנו מרגישים, ומה שמתחולל בתוכנו, כל הרגשות שלנו והרצונות שלנו, ביחד בעצם מתהווה המציאות, כי כל אחד מייצר דרך הרגשות שלו את המציאות של עצמו, באופן אוטומטי זה קורה, וכולנו ביחד, כל אחד עם הרגשות שלו, כולנו ביחד מייצרים את המציאות, וזה בדיוק מה שאת אומרת, שכל זה יתאפשר, כי התרחקנו ממי שאנחנו באמת, ומי שאנחנו באמת, בסך הכל זה טוהר, זה אהבה, זה טוב, כולנו טובים, גם מי שלכאורה עושה, משתתף בעצם, הוא משתף פעולה עם כל מה שקורה, ולכאורה עושה אולי דברים שלא נראים לנו נכונים, הם פועלים מתוך טוב, הם בסך הכל, זה בסך הכל שטיפת מוח מטורפת, אבל הבפנוכו שלנו הוא טוב, המקור שלנו הוא טוב והוא אהבה, וכשאנחנו מתקרבים למי שאנחנו, אז הייעוד שלנו מתחיל להתגלות אלינו, ואנחנו לא יודעים אפילו שזה ייעוד, אנחנו פשוט ככה מתוך, מהפרספקטיבה שלי אני מדברת, כשהתחלתי לכתוב, לא ידעתי שיקרה עוד איזה כמה שנים, איזה משהו פסיכי, וכל מה שלמדתי בעצם עד עכשיו, פתאום ישמש כדי לצאת מזה. לא היה לי מושג, פשוט פעלתי לפי הרגשות שלי.
ג'ניפר, אני רוצה לגשת לשיר שלך, אולי יישאר לנו אחר כך עוד זמן לדבר, כי אפשר, בהחלט.
אי אפשר לשמוע את השיר אחר בסוף, כאילו מה
שבאת. כי יש על מה, תספרי עליו אבל משהו.
זהו, זה מתקשר בדיוק לזה, לזה שכשאנחנו מקשיבים ללב, והדרך שלנו לפעמים היא ארוכה, היא לא תמיד קצרה, אני לקח לי בערך 32 שנים להתחיל לכתוב בכלל, וזה הגיע מתוכי, כאילו מתוך הרגש, עברתי איזושהי טלטלה רגשית, וזה פשוט היה דרך שלי להוציא ולהביע את הרגשות שלי, הכתיבה ודרך המוזיקה, כאילו עם הגיטרה, הייתי יושבת ופשוט כותבת, ומה שזורם לי ממש אינטואיטיבי לגמרי, הכל מהלב לחלוטין, שום תכנון, שום מהלב, מהרצון כאילו לייצר גם. הדבר הזה הוא עשיר, מדבר על, קוראים לו בלום, פריחה, תפרח, והוא נכתב מהמקום האישי, אבל הוא רלוונטי לתקופה הזאת במיוחד, הוא רלוונטי תמיד, אבל זה מדהים שפנית אליי, ובדיוק גם תקופת פריחה,
ונפגשנו
בפריחה, וגם מה שאני מרגישה שאנחנו מדברים באותה שפה, והשפה רק עולה ועולה בתדר שלה לכיוון האהבה, זאת אומרת אנחנו מתחילים לשחרר את הפחדים ואת הכעסים, ויש לנו על מה לעבוד, כל אחד מאיתנו וכל אחד בדרך ובמסלול ובקצב שלו, אבל בסופו של דבר אנחנו מתקרבים לקראת הפריחה האישית הזאת, והפריחה, המקום האישי שלי נכתב מתוך הדבר הזה, מתוך הפריחה האישית שמביאה אותנו לכדי אהבה. כי אדם לא יכול להתקיים בטוב כשהוא בעצם נובל, כשהוא נרמס או מרגיש קורבן, או מרגיש שולטים עליו. הוא יכול לסגשג, וזה מה שאנחנו רוצים הרי, סך הכל לסגשג, ולסגשג בהרמוניה, ופרח להשתמש במילה הזאת, הרמוניה, וזה ממש מתחבר להכל, כאילו כל מה ששמעתי בשידור היום מתחבר לשיר הזה בעיניי, והדבר, הפריחה והאהבה, ואנחנו לא יודעים מה זה אהבה, אנחנו לא לימדו אותנו באמת מה זה אהבה, ובעיניי, אהבה זה סך הכל פריחה הדדית, פריחה בהרמוניה של כל פרט ופרט בכלל. וכשכל אחד, ואדם יכול לפרוח, כשהוא מגשים את עצמו, מה זה מגשים את עצמו? מגשים את רצון הלב שלו האמיתי, הכנה. אנחנו רובנו חיים בזיוף, בחיים הנורמטיביים האלה שהגענו אליהם, ושגדלנו לתוכם, לחברה הזאת הלא מודעת.
אוי, את מחזירה אותי שוב ליום האישה, היום הטעון הזה כל כך...
וזה מתקשר, זה מתקשר למה שאת דיברת, את דיברת על אנושיות.
אנושיות.
את דיברת על אנושיות ברגש.
אני כל כך מרגישה שבכל האתמול היו בפייסבוק כל מיני תמונות של כל אנשים בעירייה וכל אנשים בכנסת וכל אנשים בארגון האהוב, הם כולן לגמרי עם אנרגיה גברית.
זה הכל מונדס, בסופו של
מונדס. חיות בעולם שהנורמות של התנהגות הן של כוח וגבריות, ואין איזון בין נשי וגברי. אנחנו צריכים גם וגם, לא רק. ואני ממש מזמינה את הנשים הקרייריסטיות, ואני מאמינה ורוצה להאמין שיש אחרות. אבל לבדוק כנשים עם עצמנו, כשאנחנו יוצאות לדרך, האם אנחנו לוקחות איתנו גם את האנרגיה הנשית וגם את האנרגיה הגברית?
תקשיבי, מה שאת אומרת, הכל פשוט מתחבר. אני חייבת, אני בדרך כלל לא מדברת על עצמי בדרך כלל ברמה הפרטית. כאילו, אני בן אדם די פרטי. כשאת אומרת את זה, אני חייבת לשתף. אני מגיעה בכלל מעולם הקריירה, אני בכלל מגיעה מעולם ההנדסה, אני מהנדסת במקור, כאילו למדתי הנדסה, עשיתי תואר ראשון, תואר שני, אני מגיעה מהתעשייה, אני מגיעה מהקרי הזה לכאורה. וכשאני מתבוננת פנימה, וכל אחד מאיתנו, כשהוא בוחר בזה, כשהוא בוחר להתבונן פנימה, והוא שואל את עצמו, האם זה באמת... מה שאני, זה באמת מה שאני אוהב, זה באמת מה שמגשים אותי, באמת, אבל באמת, או שזה רק איזשהו כיסא, גדלנו לתוכו והלבישו עלינו ולקחנו את הלבוש הזה ולבשנו אותו וזרמנו איתו והגענו עד הלום. וכשאני שאלתי את עצמי, האם זה אני, וזה פשוט הרגיש לי לא נכון, שזה לא אני. ולאט לאט לקח לי תהליך של שנים לשחרר את הלבוש הזה, וזה עדיין חלק ממני, כי אני עדיין מאוד ריאלית, אני מאוד סקרנית, ואני חושבת שזה חלק מהסיבה שאני מבינה מה קורה, אני מאוד סקרנית, וכולנו בעצם בטבע שלנו אנחנו סקרנים.
זה גם וגם.
כן, אנחנו כולנו בטבע סקרנים, וסקרנים. כולנו מייצרים, ואנחנו פשוט לא מודעים לזה שיש לנו את היכולת הזאת בכלל. ואני גיליתי את היכולת הזאת דרך הרגליים, דרך הרגש.
ג'ניפר, אני רוצה לעבור לשיר. אני רואה שגם יש זאת בעיות של קליטה, אז אני עוברת לשיר של ג'ניפר. Okay. פעם ראשונה שאני עוברת לשיר בעצמי, ולא העזרה של איתן, הטכנאי המדהים עם... כל כך הרבה סבלנות, פשוט זאת הזדמנות להגיד תודה על הסבלנות שמאפשרת ללמוד לתפעל את הדבר הזה, אנחנו לא שדרנים. אז אני משתפת את השיר בהתרגשות רבה ונקשיב.
תודה, ממש תודה.
Shaking your world apart. I've been to the other side, times a thought that had a lesson I should have learned. I know now, believe I cried. Ooh, ooh, ah, 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 ah. So listen, believe me now. Go after the feeling anyhow. Don't wither cause you had some doubt. Bloom, you can't live without. Shaking your world apart. Love is the way, now I know.
טוב, הסתיימה עוד שעת שידור. אני יכולת להודות שגם לי זאת משימה. אז תודה רבה. ג'ניפר.
תודה,
אדליה,
ממש
תודה. תודה לאיתן וכל מי שמאחורי הקלעים ועוזר שהדבר המדהים הזה יקרה.
איזה מדהים, איזה התרגשות, להישאר בהתרגשות ובתדר של טוב, של תקווה.
ביי.